לזהות כל תא עצב בנפרד. וגם סודם של הצמחים התגלה, מה מאפשר לצמחים השונים ליצור מגוון אינסופי של צורות? בשאלה הזו בדיוק עוסק מחקר ישראלי חדש. וגם אם דפקתם מסמר לתוך הקיר ונתקע בקיר, אז מדוע המקור של הנקר לא נתקע בעץ כמו המסמר? וגם ביום שישי, יום הולדת 20, לוויקיפדיה. ועוד הרבה עניינים, העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון נקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט. בכל זמן ובכל מקום באמצעות הישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. לראשונה בעולם השתלת קרנית מלאכותית בטכנולוגיה חדשה. זה קרה בביילינסון. הקרנית היא פרי פיתוח של חברת קורנית ויז'ן הישראלית, והיא הושתלה בעינו של חולה בן 78 מחיפה שסבל מעיוורון שנים רבות, וזו בשל דחיית שתלי קרנית קודמים. הניתוח הצליח והוא שב לראות. הטכנולוגיה נמצאת בתהליכי ניסוי קליני, אושרה לשימוש על ידי משרד הבריאות, ואנחנו שמחים לומר שלום למי שביצעה את הניתוח, מנהלת מערך העיניים בבית החולים ביילינסון, פרופסור עירית בחר. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז ספרי לנו קודם כל על האתגר שאיתו התמודדתם. מה הייתה הבעייתיות מלבד כמובן השימוש בקרנית מלאכותית?
השימוש בקרנית מלאכותית זה לא דבר טריוויאלי בכלל. אנחנו שומרים את זה בעצם למקרה קצה, את הניתוחים האלה. ג'מאל עבר בעשור האחרון 4 השתלות קרנית מתורמים, כאשר את כל ההשתלות האלה הגוף שלו דחה. ובשלב הזה הדבר היחיד שיש לנו להציע לו זה השתלת קרנית מלאכותית.
אז שוב, את מזכירה את שמו, מדובר בג'מאל פורני, בן 78 מחיפה, שוב, שסבל מעיוורון. מדוע אתם שומרים את זה לסוג של מפלט אחרון? למה לא משתמשים בזה בשוטף?
משום ששיעור הסיבוכים בניתוחים של הקרנית המלאכותית הוא גבוה יותר בהשוואה לתרומה של הקרניות הביולוגיות. ולכן אנחנו את הניתוחים האלה שומרים או לאנשים שעברו מספר השתלות והגוף שלהם דוחה את הרקמה הביולוגית, או במצבים שמלכתחילה אנחנו יודעים שהשתלת קרנית מתורם דינה להיכשל.
זאת אומרת שכשאין ברירה, אז עושים את זה.
נכון, ממש כאשר אנחנו מגע ולקיר.
זהו, ומה מיוחד בקרנית המלאכותית הזו? יש משהו שמייחד אותה? מה אותו פיתוח?
הפיתוח הזה הוא פיתוח מרתק, מאוד חדשני. הוא בעצם בנוי מאיזושהי קרנית מלאכותית אידיאלית, שבנויה מחומר אקרילי במרכזה, ועוטפת אותה מין חצאית של ננו-פייבר, של איזשהו חומר שאמור לעבור אינטגרציה לדופן העין. החשיבה והתכנון של הקרנית הזאת הוא דבר מאוד חדשני, הוא משהו שלא נוסה עד היום, ויש לנו תקווה גדולה שזה מה שיביא את הבשורה בעצם לאנשים שזקוקים להשתלות קרנית.
וואו, עכשיו, איך התבצע הניתוח? ספרי לנו על התהליך עצמו.
הניתוח התבצע לאחר הערכה מדוקדקת של המטופל, בדיקה וצילומים רבים של העין, כי אנחנו חייבים לוודא שקיים פוטנציאל ראייתי בעין, בעין הזאת שאנו מנתחים. למעשה עצב הראייה וכל הרשתית חייבים להיות תקינים ולאפשר ראייה, כי אחרת הניתוח הזה לא יועיל, משום שבניתוח הזה בעצם אנחנו מחליפים את העדשה הקדמית בעין. לאחר הערכה המאוד מאוד מקיפה, אנחנו מזמינים את המטופל לניתוח בהרדמה כללית. הניתוח נמשך כשעתיים, ובמהלכו בעצם אנחנו מבצעים את ההטמעה או את האינטגרציה של הקרנית המלאכותית לרקמה הביולוגית, שזה בעצם האתגר הגדול תמיד, הממשק הזה בין הרקמה הביולוגית לרקמה המלאכותית. ברגע שנצליח להטמיע את זה בצורה מושלמת, זה ייתן בעצם את הפתרון המלא.
וואו, ואיך מונעים תגובה דלקתית במקרים כאלה?
אז אנחנו מונעים תגובה דלקתית כמו שאנחנו מונעים בכל ניתוח, בטיפות של סטרואידים, אנחנו מונעים זיהומים על ידי מתן אנטיביוטיקה לתקופה ארוכה אחרי הניתוח הזה. זה בעצם סטנדרטי כמו שעושים בכל ניתוח, גם בהשתלות מן החי.
עכשיו, אני מבין שמדובר בסוג של ניסוי, זה משהו שהוא אמנם אושר על ידי משרד הבריאות כמובן, אבל בקרוב יתקיים ניסוי רחב וכיף בעניין הזה.
נכון, זה חלק מניסוי קליני. למעשה, ג'מאל פורני הוא המטופל הראשון שאי פעם הושתלה לו הקרנית המלאכותית הזאת, וזה היה באמת מאוד מרגש מבחינתנו, שבעצם ניתוח שמבוצע לראשונה בעולם, לראשונה בבני אדם, מבוצע במחלקת עיניים בבלינסון. הדרך לעשות את זה זה רק באמצעות ניסוי קליני, כמובן שמאושר על ידי ועדת הלסינקי ועל ידי משרד הבריאות, והתוכנית של החברה שפיתחה את המוצר הזה של קורנית ויז'ן, היא לגייס עוד מטופלים מכל העולם. אנחנו לגייס 10 מטופלים בבלינסון, ועוד מטופלים נוספים עיוורים בעצם, יגויסו בקנדה, בארצות הברית, בצרפת. הניסוי הזה יורחב לעוד מדינות בעולם.
וואו, ובסופו של דבר הניתוח הצליח, נכון? וג'מאל חזר לראות, תמיד מרגש. כל ניתוח שמתקן אותנו כמובן הוא מרגש, אבל איכשהו ממצב של לא לראות ללראות, הוא מרגש קצת יותר, לפעמים.
זה מרגש בצורה בלתי רגילה. זה נותן לנו ממש תחושה עילאית של מימוש השליחות שלנו כרופא עיניים. אמנם העשייה היומיומית שלנו במערך העיניים, בעצם העשייה היומיומית שלנו עוסקת בהשבת ראייה, אם בניתוחי קטרק שאנחנו מקיימים באלפים, אם בניתוחי היפרדות רשתית, בגלקומה, באמת, בכל היבט של העשייה שלנו זה הצלת ראייה, והניתוח הזה מביא אותנו אפילו לשיאים חדשים.
אני מהצד של השומע ומתרגש, זה כך נשמע בדיוק. תודה רבה לך פרופסור עירית בחר, מנהלת מערך העיניים בבית החולים בלינסון. תודה על השיחה.
תודה לכם.
ניסוי המנועים של טיל החלל העוצמתי ביותר שנבנה אי פעם, בתחילת השבוע הבא, ביום ראשון, סוכנות החלל האמריקאית נאסא תבצע ניסוי במנועי הטיל, וזה עומד להיות ניסוי המנועים הראשון של ספינת החלל Space Launch System, ה-SLS, שעומדת במרכזה של תוכנית ארטמיס, משימת חלל מאוישת שאמורה להנחית את האישה הראשונה ואת הגבר הבא על פני הירח, כך מודיעים בנאסא. במהלך הניסוי רק מנועי הדלק הנוזלי בדקו, ללא מנועי הדלק המוצק שיופעלו בזמן שיגור החללית עצמה. אנחנו שמחים לומר שלום לסגן אלוף במיל מאיר מועלם, מייסד ומנכ"ל החברות Sky and Space Global ומולטי מודיז, לשעבר ראש ענף מערכות החלל בחיל האוויר, מי שהוביל את ניסוי המיידקס על מעבורת החלל קולומביה וניהל את פרויקט טיסת האסטרונאוט הישראלי הראשון אילן רמון, זיכרונו לברכה. שלום לך.
בוקר טוב דודי לך ולכל המאזינים.
מה עומד לקרות ביום ראשון? ספר לנו.
זה נשמע הרבה יותר מרגש ממה שזה. זה מאוד מרגש את המהנדסים שמעורבים בתוכנית, אבל זה עוד שלב פיתוח. נאסא, מן הסתם יש לה אינטרס להפוך את זה לאירוע מאוד מאוד משמעותי. מבחינה טכנית זה משמעותי. כשאנחנו מפתחים טיל חדש, אז צריך לבדוק את המנועים שלו במספר שלבים, ופה אנחנו מדברים באמת על חתיכת מנוע. זה באמת הטיל הכי עוצמתי שהם פיתחו אי פעם. הוא מאוד דומה לסאטורן 5, שאם אנחנו זוכרים, שיגר את כל משימות אפולו אל הירח. וזה השלב השמיני בסדרה של ניסויים שהם עשו, וזה השלב האחרון לפני שיקחו את החלק המרכזי של הטיל, שמונע בדלק נוזלי, אל נמל החלל של קנדי, שם יתחילו בעבודה ארוכה של לחבר אליו בוסטרים, שזה כמו שני טילים קטנים שמצמידים מהצד עם דלק מוצק, ולחבר אותו אל החללית עצמה, אל אוריון, ואם הכל ילך כשורה, אז הם יוכלו להגיע לשיגור בעוד שנה. דרך אגב, אני אגלה לך סוד, זה לא ילך כשורה, והם כנראה לא יגיעו לשיגור בעוד שנה, כי מטבע הדברים, הפיתוח של התוכניות האלה תמיד לוקח. תראה, יש פה סיפור הרבה יותר גדול מאשר סתם בדיקה של מנוע. זה סיפור של יחסים בין מעצמות, של מערכות יחסים בין ממשלות לתעשייה, לחברות פרטיות. זה סיפור מרתק שמשלב פוליטיקה, כלכלה, מדע, אגו ובעיקר כסף, הרבה מאוד כסף. וכדי להבין את זה אנחנו צריכים לחזור אחורה, ואני אציין בגלל שאנחנו באמת ברעיון רדיו והזמן מוגבל, ממש כמה תחנות. אז תוכנית אפולו הסתיימה בתחילת...
אז קח אותנו לעבר. שוב, אנחנו כאן בתוכנית בדרך כלל מתמקדים באמת בעניין בצד המדעי וכולי, אבל אנחנו נשמח כמובן לפרספקטיבה רחבה יותר. בבקשה.
בדיוק. אז זה מה שנעשה, ננסה לתת פרספקטיבה רחבה, ואז להתמקד בנושא המדעי ובחשיבות מבחינת תוכניות חלל ותוכנית ארטמיס והגעה אל הירח. אז בתחילת שנות ה-70, נאסא אסרה את תוכנית אפולו לאחר מספר נחיתות על הירח, מסיבות של פוליטיקה וכלכלה בעיקר, והלכה לפיתוח תוכנית מעבורת החלל. התחנה הבאה היא תחילת שנות ה-2000. התאונה הקשה של קולומביה, שבה באמת, כמו שציינת בהתחלה, אנחנו איבדנו את אלוף משנה אילן רמון, עצרה את תוכנית המעבורת וחייבה את נאסא ללכת לפיתוח של מערכת עתידית. ופה בשילוב של פוליטיקה, נשיא רפובליקני ונשיא דמוקרטי וכלכלה, משבר כלכלי ב-2008, פיתחו תוכנית אחת שקראו לה קונסטליישן ובוטלה, וה-SLS התחיל ב-2010 עם תאריך יעד, תקשיב טוב, לשיגור ראשון עד ה-31 לדצמבר 2016. אנחנו קצת אחרי ה-31 לדצמבר 2016, ואפילו לא עשינו את הניסוי הסופי על המנוע. אז לכך אני כיוונתי. התוכניות כאלה, בייחוד בסוכנויות ממשלתיות, לוקחות הרבה מאוד זמן. דרך אגב, לצדדים יש גם אינטרס שזה ייקח זמן, כי יש להם מימון מלא מהממשלה. אנחנו יכולים להשוות את זה לתוכנית של חברת SpaceX, שהיא חברה פרטית, שמפתחת חללית שהיא קוראת לה SpaceShip, ספינת חלל, ושם קצב הפיתוח הוא הרבה יותר מהיר, וזה גם משפיע על שאלות בתוך ארצות הברית, למה בכלל צריך SLS בתוך
נאסא. זו נקודה מרתקת. מדוע באמת לא כל העניין הזה עובר לידיים פרטיות, וכולם מרוצים? הנה, אילון מאסק הפך להיות האדם העשיר ביותר בעולם, המודל הכלכלי כן מוכיח את עצמו, אז למה משלם המיסים באמת האמריקאי צריך לממן את ההרפתקאות האלה?
זו שאלה טובה, וזה חוזר למה שאני התחלתי איתו, למערכות היחסים הפנים מדיניות והבין מדינתיות. האם מדינה יכולה לוותר על היכולת שלה ולהסתמך אך ורק על היכולת של השוק הפרטי? יש לנאסא גם הצדקות אחרות שזה לא הזמן להיכנס אליהן, ביכולת של החללית שאילון מאסק מפתח לתת מענה למשימות הדיפ ספייס, החלל העמוק, כפי שנאסא קוראת להן, שהיא צריכה. ובואו נחזור רגע לעניין המדעי. נאסא החליטה וקיבלה לכך גיבוי מהממשל בארצות הברית לחזור אל הירח, ובשלב יותר מאוחר אולי אף להגיע למאדים. על מנת לחזור לירח היא הייתה חייבת לפתח איזושהי רקטה, איזושהי יכולת לקחת מטענים מאוישים אל הירח. כי לשלוח חלליות אל הירח אנחנו יכולים גם היום. יש לנו לא מעט רקטות ומשגרים בעולם שמסוגלים לעשות את זה. אבל כשבני האדם נכנסים לתמונה, אנחנו נדרשים לרקטות הרבה יותר גדולות, כי מן הסתם צריך תא שבו בני האדם יוכלו לשהות, צריך אוויר, צריך מערכות קיום חיים, צריך הגנה מקרינה, ועוד משהו אחד קטן, צריך גם דרך להחזיר אותם בחזרה לכדור הארץ, וזה מעלה משמעותית את דרישות המשקל מאותם משגרים. ונאסא הגדירה תוכנית, אתה ציינת את שמה, תוכנית ארטמיס, שיש לה שלושה שלבים. בשלב הראשון, ולכן הניסוי שיהיה בשבוע הבא הוא מאוד מאוד חשוב, בשלב הראשון התבצע שיגור לא מאויש של ה-SLS, ה-Space Launch System, עם החללית אוריון, שתהיה לא מאוישת, והשיגור הזה יבחן את הטיל ואת המנועים ואת החללית, בעצם בדיקה כלל מערכתית. כרגע זה מתוכנן לשנת 2021, יכול להיות או סביר מאוד להניח שיהיו דחיות, אבל הם רצים קדימה לכיוון הזה. השלב השני יהיה שיגור של אותו טיל בשינויים מאוד מאוד קטנים, כמעט ללא שינויים, עם אותה חללית אוריון, אבל הפעם עם בני אדם בחללית. ובדומה לתוכנית אפולו, שבה שוגרה חללית אפולו אל הירח ללא נחיתה, יתבצע אותו דבר. זאת אומרת, החללית תשוגר על גבי ה-SLS, תגיע אל הירח ותחזור חזרה לכדור הארץ ללא נחיתה. והשלב האחרון, שכרגע מתוכנן לשנת 2023, אולי תחילת שנת 2024, כלומר כ-3-4 שנים מהיום, יהיה הנחיתה על הירח, וזו משימה שנקראת ארטמיס 2.
ובסופו של דבר, כל עניין כיבוש החלל מחדש, או הנחתת אנשים על פני הירח, זה משהו שהוא מה? תולדה של ציבוריות שמשתנה, איזשהו הלך רוח ציבורי? מדוע פתאום מפסיקים עם זה ואחר כך מחזירים את זה?
אני חושב שזה שילוב של כמה דברים שחלקם אתה הזכרת. זה בהחלט הלך רוח ציבורי. הקהילה המדעית, ודאי נאסה, מעולם לא רצתה להפסיק את המשימות אל הירח, וודאי רוצה להמשיך ולכבוש את מערכת השמש שלב אחר שלב. לשם כך צריך כסף, הרבה כסף כפי שאמרתי, וקרו כמה דברים שסייעו להתהוותה של תוכנית ארטמיס. אחד מהם הוא השוק הפרטי. אנחנו שומעים, והזכרת את אילון מאסק, שלא מחסיק לומר, כוונתו היא להגיע למאדים כבסיס להתפשטות האנושות במערכת השמש. אנחנו שומעים על ג'ף בזוס, מנכ״ל אמזון, גם כן אחד האנשים העשירים, אם לא העשיר בעולם, שמתכנן גם הוא להגיע אל הירח ואל המאדים. ואלה תהליכים שקורים בתוך ארצות הברית. אבל מחוץ לארצות הברית, גם האירופאים, הסינים, ההודים, הרוסים, כולם מדברים על חזרה אל הירח ובהמשך הגעה אל מאדים. רק לאחרונה, אפילו הצליחו להנחית חללית על הירח ולאסוף חומרים משם, ויש לא מעט משימות שלאט לאט בונות את התשתית להגעה של בני אדם, ואולי גם בנייה של איזשהו בסיס מאויש על הירח כקרש קפיצה אל המאדים, כך שאנחנו נבין מהם האילוצים, מהם האתגרים, ונוכל לתת להם מענה בירח שהוא הרבה יותר קרוב לכדור הארץ מאשר מאדים. כי למאדים, או על המאדים, יהיה לנו הרבה יותר קשה לתת פתרונות ולפתור בעיות.
וואו, טוב, אז ביום ראשון זה קורה, הניסוי עצמו יתבצע, ואז בסופו של דבר, מה המשך הלוז של הפרויקט הזה?
כן, אז כפי שאמרתי, הם יבצעו טסט-רן למנוע. דרך אגב, הם בדקו כבר לפני מספר שבועות את היכולת שלהם לתדלק את אותו מנוע בדלק נוזלי. זה לא פשוט, רק שנבין, אנחנו מדברים על חמצן נוזלי במינוס 250 מעלות ומימן נוזלי במינוס 180 מעלות, וצריך להזרים אותם ולהרבר אותם ולקרר אותם ולהחזיר אותם, וכל זה בלי שאף אחד יתפוצץ בדרך. זהו אתגר לא קטן. אז הם יעשו את הניסוי בהנחה שהכל יעבוד כשורה, המנוע והחלקים התומכים בכל ציוד האינטגרציה והבדיקות שעבר לקנדי, לקייפ קנאברל שבפלורידה, ושם יתחילו תהליך, כפי שאני אמרתי, של חיבור אותו מנוע גדול אל הטילים המוצקים, אל חללית אוריון, על גבי כאן השיגור, כאן 39, לקראת השיגור שיהיה בעוד שנה. שנבין רק את הממדים, מדובר על טיל בגובה של כ-100 מטרים, שיוכל לקחת עד הירח כ-27 טון, זה הרבה מאוד משקל.
אם הוא היה קצת יותר גבוה, הבא, כבר הוא לא היה צריך לזוז, היינו מגיעים ישר לירח.
כן, כמעט. נכון. כמעט ונוגע בקפה.
כמעט 360 אלף קילומטר, או קצת יותר. טוב, זה היה מרתק, תודה לך על השיחה הזו ועל ההסבר. המרתק, סגן אלוף במילואים מאיר מועלם, מייסד ומנכ"ל החברות Sky & Space Global Multi Modis, לשעבר ראש ענף מערכות החלל בחיל האוויר, מי שהוביל את ניסוי המיידקס על מעבורת החלל קולומביה וניהל את פרויקט טיסת האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון, זיכרונו לברכה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, דודו לעונג היה, יום טוב.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף.
אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
ובמסגרת פינת המתמטיקה ננפץ מיתוס, נעסוק ביחס הזהב שמתברר שהוא לא באמת הכי יפה, או במילים אחרות, לא יחס, לא זהב, הכל עורבה פרח, עבדו עלינו. שלום למיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
שלום, בוקר טוב. היום גם אנחנו מצטרפים לטרנד ושואלים האם יכול להיות שכולם טועים, האם יכול להיות שעובדים עלינו, ושיחס הזהב הוא מיתוס, ואנחנו נחשוף כאן את, את האמת על, על השקר ההיסטורי הזה.
אז, וואו, טוב, קדימה, אז תלחץ פליי, ואני רוצה לראות את הסרט הזה, או לפחות לשמוע אותו.
כן, אני, המאזינים יזכרו איפה הם היו כשהם שמעו לראשונה את החשיפה הזאת. אז יחס הזהב מוכר לנו כבר כמה אלפי שנים, עוד מיוון הקדומה, ויש לנו גם, גם לפני. מדובר ביחס מתמטי די מיוחד בין, בין שני מספרים, או בין שני, או בין שני גדלים. יש כל מיני דרכים לתאר את, את היחס הזה. הוא מופיע בכל מיני מקומות. הוא צץ לו למשל בסדרת פיבונאצ'י הידועה לשמצה. מוצאים אותו, מוצאים אותו שם. הדרך, אחת הדרכות, אחת הדרכים הכי נפוצות לתאר אותו זה באמצעות מלבן הזהב. שזה מלבן שהצלעות שלו מתייחסות זו לזו ביחס ה, ביחס הזה, וזה יחס שמתקבל כאשר לוקחים צלע ארוכה, מחלקים אותה לשני חלקים, גדול וקטן, בצורה שבה היחס של כל האורך לחתיכה הגדולה שווה ליחס בין החתיכה הגדולה לקטנה.
זה מין סוג של פרקטל כזה?
זה לא פרקטל, זה לא בדיוק פרקטל, אבל, אבל אתה צודק שאפשר להמשיך עם זה עוד ועוד. כי אם היחס של הסך הכל הגדול זה כמו הגדול לקטן, אז אני יכול עכשיו לקחת את הגדול ולהגיד שהיחס בין הגדול לקטן זה כמו בינו, אני יכול, זאת בדיוק התכונה של היחס הזה. אם אני כל פעם מוריד את החתיכה המתאימה, אני מקבל סדרה של אורחים שהם כולם הולכים וקטנים, הולכים ומצטמצמים, והם כולם עומדים ביחס הזהב זה לזה. בדיוק, בדיוק התכונה של יחס הזהב. זה מאפשר מין ירידה כזאת עד, עד אינסוף, לשדרה של מלבנים הולכים וקטנים. ובאמת, היחס הזה היה במידה רבה בשימוש בארכיטקטורה של, של יוון, של יוון הקדומה. בניינים, מקדשים, נבנו באמצעות, באמצעות היחס הזה.
והטענה הייתה שהוא באמת מתקבל אצלנו כאסתטי יותר.
כן, זה אחד הסיפורים שמספרים בכל מקום, זה שיש משהו אצלנו במוח, זה, נכון. זה יחד שמתחבר ככה לאיזה גן קמאי, למבנה מסתר בתוך העין או בתוך המוח שלנו, ושאנחנו מחוותים לראות ביחס הזה כמשהו אסתטי במיוחד. שאם יראו לנו את, את המלבן הזה בין כל המלבנים האחרים, וישאלו אותנו מלבן מלבן שעל הקיר, מי הוא המלבן הכי יפה, אנחנו נבחר במלבן שבנוי על פי יחס הזהב. ובכן, מסתבר שלא לא מלבן ולא זהב ולא, 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 ולא שום דבר. יש אפשר באמת לערוך ניסוי שבו זאת תהיה התוצאה. אבל כשחקרו את זה טיפה יותר לעומק, גילו שלמשל צלמים שעובדים המון עם מלבן בגודל מסוים, צלמי קולנוע אני מדבר, שעובדים המון, או סתם אנשים שראו המון סרטים במסך שנמצא באורך מסוים, אז התחילו לבחור ביחס הזה בתור היחס היפה ביותר. ואנשים שכל הזמן עובדים עם דפי A4, כמו שדפי מדפסת כאלה רגילים, ומלבנים שבנויים ביחס של דפי A4, A5, A3, אז פתאום היחס הזה, המלבנים שבנויים ככה נבנים להם כיפים ביותר. ופה יש ממש עניין של ביצה ותרנגולת, רק הפוך. מכיוון שבאמת יש ליחס הזה המון תכונות מתמטיות יפות ושימושיות, אז התחילו להשתמש בו הרבה, ומכיוון שהשתמשו בו הרבה, זאת הסיבה שהוא כיכב בסקרי דעת.
אבל גם מוצאים אותו בטבע? זה איזשהו יחס שנפוץ גם בטבע? כמו שאנחנו מכירים מכל מיני צורות וכו'.
כן, אז לא כל המיתוסים, זאת אומרת, לא צריך לפעול בתיאוריות קונספירציה כאלה כדי להתפעל מהיחס הזה. הוא באמת יחס מתמטי מאוד מאוד מיוחד. ולמשל, כשמסתכלים, הדוגמה אחת מני רבות, כשצמח צומח למעלה, אני מדבר על צמחים כאלה עלים שצומחים מהגבעול שלו, אז הוא הרי לא יכול לשים את כל העלים שלו אחד מעל השני, כי אז העלים שלמטה לא יקבלו בכלל אור, יהיו עלים שיסתירו אותם. אז הצמח צריך למצוא מין איזושהי דרך לפזר את העלים שלו ככה שכמה שפחות עלים יסתירו עלים אחרים. ומסתבר שכשמודדים את הזוויות שבהן צמחים עושים את זה, אז מתקבלת זווית שקשורה קשר הדוק ליחס הזהב. זאת אומרת, צמחים במובן מסוים משתמשים ביחס הזהב כדי לפזר בצורה אופטימלית את העלים שלהם, ככה שימקסמו את ניצול השמש.
זאת אומרת שכן יש משהו ביחס הזה, אבל אני משער שבהרבה יחסים יש משהו, ובעיקר אתה אומר שהוא לא תומן בחובו איזו אסתטיקה שמתחברת אצלנו לאיזשהו גן מסתורי שהופך אותו בעינינו ליפה יותר. יכול להיות שהוא יעיל יותר וכולי.
זהו, יש בו איכויות, יש בו באמת ייחוד מתמטי. למשל, זה היחס שמתקבל כשמנסים לעשות שמספר בריבוע כפול עצמו יהיה שווה למספר ועוד אחד. אין מספרים חוץ מיחס הזהב שעושים את זה. מספרים גדולים, אז ועוד אחד חסר משמעות. מספרים קטנים, אז לעלות אותם בריבוע חסר משמעות. ויחס הזהב הוא ממש נקודת זהב בעיניים. זאת אומרת, יש עוד, הוא באמת יחס מיוחד מבחינה מתמטית. הוא באמת נמצא צץ לו בכל מיני מקומות מפתיעים, גם במתמטיקה וגם בטבע. כל זה נכון, אבל הסיפור הזה שאיכשהו נדבק, שהוא אסתטי במיוחד ונעים במיוחד לעין, והוא מתחבר לתבניות היופי שהמוח שלנו לא מודע אליהן, זה לא. לא, לא צריך את הסיפור הזה כדי לשמור על הייחוד של יחס הזהב, ושמור לו עדיין מקום מאוד מכובד בפנתרון הגדלים המתמטיים המיוחדים.
זהו, אז יחס זהב לא הכי יפה, אבל כן מיוחד. יפה, אבל כן. אולי יפה במיוחד, אבל לא הכי יפה וכולי, וכן מיוחד.
לא יכלתי לסכם את זה יותר טוב, כן.
אני לא בטוח שסיכמתי את זה מספיק טוב, אבל אם זה מה שאתה אומר, אז נסגור כאן. תודה רבה לך, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
מזל טוב לוויקיפדיה. ביום שישי העולם חוגג 20 שנה לאנציקלופדיה החופשית ויקיפדיה, שהפכה מזמן כבר לברירת המחדל שלנו ברשת, למקום הראשון, אליו אנחנו נכנסים כדי ללמוד על הכל. אנחנו שמחים לומר שלום לליב גל, ויקיפדית וחברת הוועד המנהל של עמותת ויקימדיה ישראל. שלום.
היי, בוקר טוב.
ראשית, איך חוגגים יום הולדת 20 לאנציקלופדיה הזו? איך בכלל חיינו בלעדי הפעם?
אז כן, האמת שאנחנו חוגגים ביום ראשון, טיפה באיחור, והאמת גם שאנחנו חוגגים פעמיים בשנה, כי זה יום הולדת 20 לוויקיפדיה בכלל, ואנחנו בעברית התחלנו ב-2003 רק, אז ככה ליתר דיוק.
אבל אתם לא חוגגים בעברי, בתאריך העברי.
לא, אנחנו חוגגים פעמיים בשנה.
כן, כן, כי יש וויקיפדיה כללית וויקיפדיה שלנו.
נכון, אז המפגש חורף הוא באמת עכשיו יום הולדת 20, ויהיה לנו גם יום הולדת קיץ, אז כן, אנחנו אוהבים לחגוג. אז כן, אז אנחנו חוגגים פעמיים בשנה. איך חוגגים? הפעם האמת זה בזום. בתוכנית חידון קהות משעשע, משחק שביל ישראל בחדרים וכזה, ובסוף תמיד בתוכנית רשום לנו הולכים הביתה ולכתוב עוד ערכים, אז הפעם רשום לנו הולכים הביתה, רגע, אנחנו במלא בבית. ממשיכים לכתוב ערכים.
לכתוב ערכים. אז בואי באמת נמשיך מהנקודה הזו. פרויקט כן. שאם מישהו היה שואל אותי בתחילת הדרך האם הוא יצליח, הייתי אומר, נו באמת. פרויקט שהוא חינמי כזה,
נכון.
זה לא נשמע לי רציני, ובכל נכון. זאת זה הפך להיות אחד הדברים המדהימים שקיימים בעולם היום.
כן, האמת שכן, ורק בעברית האמת אני אגיד הנתונים ממש מרשימים, כי אנחנו תמיד חושבים שאנחנו במרכז העולם, כן, אבל זה לא שיש כל כך הרבה אנשים שמדברים עברית בעולם, ויש כמעט 300 אלף ערכים כבר, כ-285,480 ליתר דיוק, רק בעברית, כאילו שזה מלא מלא. אז כן, וזה קטע, כי כשמסתכלים על המקרה של אנקרטה, אנקרטה הייתה בעצם של מייקרוסופט, אני לא יודעת אם שמעתם עליה אי פעם, אבל הם לקחו את טובי המומחים ושילמו להם מלא 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 כסף וסדרו להם משרדים מפנקים והושיבו אותם לכתוב אנציקלופדיה שיצאה על דיסקים מה שהיה פעם, וכולם אמרו שזה בטוח יצליח, ובערך באותה תקופה ג'ימי ווילס התחיל עם ויקיפדיה כמה שנים אחרי ילד, ואמרו זה בטוח לא יצליח, והנה בסוף ההיסטוריה הראתה שאנקרטה זה שם שכאילו אף אחד לא זוכר ולא יודע מה זה, וויקיפדיה כן, האתר החמישי בגודלו בעולם, שזה מדהים.
ואיך את מסבירה את זה שבאמת מנגנון, שוב, סוג של, יש שם פרוצדורה כמובן, ואנשים יכולים
כן,
לתקן
ברור.
ערכים וכולי, ואתם ויקיפדים, אנשים שכנראה יכולים לעשות יותר מאנשים שהם לא רשומים וכולי, איך את מסבירה את ההצלחה של מנגנון חופשי כזה? לא טריוויאלי, כי בדרך כלל אנשים נכנסים, מחבלים, יש דעות לכאן ולכאן, הדברים הם לא אובייקטיביים, הרי כל כתיבה של ערך...
זה באמת סיפור שלם, כל ההשחטות והגנות, וזה שאני יכולה רק על זה לדבר שעה, אני אולי אספר עוד מעט כמה מקרים כזה טיפה מצחיים, אבל אני יכולה להגיד לך שאני בתור, אני באתי מכתיבה כאילו ממקום של בלוגינג, ב-2012 התחלתי לכתוב בלוג, אז זה באמת היה הדבר החזק, וכאילו הייתי משקיעה שעות שעות בכל פוסט, ואף אחד לא היה קורא, כאילו, וקידום וכזה וכזה, ופתאום, כאילו, התחלתי לכתוב ערכים בויקיפדיה, אני כותבת באתר החמישי בגודלו בעולם, יש לפעמים כל מיני דברים שקורים, בעיקר דברים שקשורים לתקשורת, פוליטיקה וזה, וערך שכתבתי יכול להגיע לאלפי צפיות ביום אחד. אז שזה מדהים, כי כל אחד רוצה שיקראו אותו, וזה מבוסס בעצם על מודל של תרומה לעולם הידע החופשי. אני חושבת שכולנו, כל הוויקיפדים, לפחות כל אלה שאני מכירה, באזור המאה ככה, מאה איש אנחנו בארץ, אפשר להגיד. כאילו, מאה איש, אני אומרת, האנשים שבאמת קמים כל בוקר וכותבים ערכים וזה, אז אני חושבת שכולנו מחויבים למקום הזה של להדכן ולכתוב, ואם יש משהו, אז כאילו, זה הדבר הראשון שצריך להדכן וזה. אז לגבי מחיקות והגנות ודברים כאלו, יש המון ערכים מוגנים. החל מיצחק רבין,
שוב, מי שלא מכיר, הרי אנחנו בוויקיפדיה יכולים, כל אדם יכול, לא רק הוויקיפדים, לשנות ערכים. אני יכול להיכנס ולשנות טקסט, וככל הנראה גם מישהו יתקן את זה בחזרה, אם השחטתי או פגעתי וכו'. יש שם מנגנון של תיקון וכו', אבל כל אחד יכול לשנות, נכון?
זה משהו, לא רק אתם מייצרים את הערכים. זה דף מוגן, זה דף מוגן. הדפים המוגנים, אתה תמצא ברשימה דברים כמו צחי הנגבי, בגלל מה שהיה לא מזמן עם מה שהוא אמר, על עם כל החזירים וכל הזה, ושתקנו לו בערך, כתבו חזיר אופורטוניסט מושחת, וישר אחר כך נעלו את הערך וזה, וזה יכול להיות גם באותן, ואפילו דברים כמו בולבול אפריקאי, שזה ציפור, כן? אבל הוא ערך מוגן, כי היו שם השחטות, פורנוגרפיה, יהודים משיחים, קושי, היטלר, וזה באמת כאילו, על קצה המזלג, יש הרבה ערכים שהם מוגנים. המטרה שלנו אני... זה שיהיו כמה שפחות ערכים מוגנים, כמובן.
מעניין, הקטע הזה של לנעול ערכים, זו גם שאלה. עכשיו, אני משאל כן. שרבים מהמאזינים ומאזינות תוהים, מדוע את עובדת בחינם?
כן, הרבה שואלים. אז קודם כל, זה לא העבודה שלי. אני עובדת בבינה כרכזת תוכן שיווקי ואחראית מדיה חברתית. אז זו לא העבודה שלי, ואני לפני זה הייתה לי עבודה אחרת. זה תחביב, אתה יודע, זה מצחיק שאנשים אומרים לי, כאילו, מה, אתם משועממים, אתם חנונים, ואני אומרת, כאילו, אתם רואים גם בית המלכה בנטפליקס, מה, זה יותר טוב? כאילו, אז אני כתבתי ערך חדש
אתמול. חנונים מזמן כבר, זה לא כללה, כמובן, אבל אוקיי, לא, המודל הכלכלי תמיד, כמובן, מעורר, כי אני מבין שיש אנשים שממש פעילים בפלטפורמה הזו.
נכון, האמת שגם אני, כאילו, מה זה ממש פעילים? תראה, אנחנו רוצים לשמור על זכות הצבעה, בשביל שיש הצבעות מחיקה או הצבעות חשיבות, אז בעצם זאת הדרך היחידה שאתה יכול להצביע, אם אתה פעיל. אם אתה לא ערכת 100 פעמים בשלושה חודשים האחרונים, אז אין לך זכות הצבעה.
די, וואו.
כן, אז זה חשוב, וזה גם חשוב שאנחנו נצביע, זאת אומרת, עם כל הכבוד, נאמר אתה או אז שכאילו אני אוהבת אתכם מאוד והכל, אבל לא הייתי רוצה שאתם תצביעו בהצבעת מחיקה על הערך יאיר נתניהו, למשל, כי אין לכם, כי אתם לא ויקיפדים, כאילו.
איך הופכים להיות ויקיפדים, בעלי פררוגטיבה או איזשהם זכויות שאין לאנשים מן השורה?
כן, אז קודם כל אני באמת לא ידעתי כלום לפני שהתחלתי לכתוב ערכים, זה לא היה כזה זמן, לפני כמה שנים בדיוק נפרדתי מחבר, ואז ככה חיפשתי איזה תחביב חדש, ולא רק שלא ידעתי כלום, גם לא הייתי משתמשת כזו כבדה בלקרוא ערכים וכזה, אבל בגלל שידעתי לכתוב, אז זאת אומרת, מי שיודע גם קצת וורדפרס וכזה, זה לא בעיה, פעם אפשר היה לכתוב רק בקוד מקור, ואז באמת ויקיפדיה הייתה ככה מעוזם של המתכנתים.
זאת אומרת, גם תיקון הערכים או השינוי הפך להיות משהו הרבה יותר קל היום, נכון?
כן, כן, יש עורך חזותי, זה מאוד קל. באמת, עוד פעם אני אומרת, מי שיודע וורדפרס, אפילו וורד או פאורפוינט וכזה, אז זה די אינטואטיבי. יש כמובן דברים שצריכים לדעת, אבל אתה לומד מאוד מהר. ולקבל זכות הצבעה זה באמת לערוך, כאילו בוא נאמר שאם אני עכשיו לא אגע בוויקיפדיה שלושה חודשים, אז גם לי לא תהיה זכות הצבעה, זו וזה שכבר כתבתי 500-600 ערכים.
וואו, ולסיום באמת, מה קורה אם פתאום ערכים מקבלים טוויסט, ימינה, שמאלה, פתאום דעה נשמעת שם, ואז הערך הופך להיות פחות אנציקלופדי או אובייקטיבי לכאורה כמובן, מה עושים?
כן, אז קודם כל באמת כשיש ממש השחתות, זאת אומרת שגם כותבים דברים שהם לא נכונים וזה, אז באמת הערך ננעל, וגם הרבה מהם ננעלים לתקופה קצובה, מוגבלת. ויש התערבות של מפעילים. יש בוויקיפדיה העברית, היום יש מפעילי מערכת, זה 36 אנשים, שבעצם יש להם סמכויות גם לחסום וגם להתערב בדברים, וגם אם יש הצבעות וזה, אז מחליטים בסוף על גרסה יציבה, ואם זה עורכים, וכמובן כל דבר בדיונים ודיונים, והכל שקוף. וואו. אתם יכולים לראות בכל ערך, יש בצד שמאל שלו למעלה כתוב שיחה, ושם יש את כל ההיסטוריה, ואם היו עליו הצבעות מחיקה וכזה, זה שקוף.
לסיום, אפשר לסמוך על הוויקיפדיה כמקור מידע, או שלא?
ברור, בעברית יש מאוד מאוד מקפידים. עוד פעם אני אומרת, 36 מפעילי מערכת זה הרבה. אנחנו גם כולנו, אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא בא מדי לעשות בלגן. כולנו באמת תורמים לעולם הידע החופשי. ובאמת, אתה יודע, לפעמים אני מחפשת להרצאות שלי ערכים גרועים. כי אני רוצה ככה להראות, בואו תראו מה זה ערך גרוע. ובאמת, לאחרונה, מאוד קשה לי. זאת אומרת, פעם הייתי מוצאת כל מיני חברת ביטוח, לא משנה את השם של החברה, היא חברה מובילה בשירות בישראל, אז זה דברים שמהר מאוד נמחקים, ובאמת, אני מחפשת את הערכים הגרועים להרצאות שלי, ולא קל למצוא אותם.
וואו, אני בדיוק תוך כדי נכנס לערך הוויקיפדי של התוכנית שלנו, יש ערך מפורט עם שמות של אורחים וכולי, תמיד מסקרן אותי מי מעדכן את הערכים האלה ברמות פירוט, שמפתיעות אפילו את מי שעשה את התוכנית, אבל זה כל הכבוד, כל הכבוד לאנשים, וואו.
לא, זה ברור, מה, עלתה התוכנית החדשה בכאן 11 לבנון, אז אני כתבתי את הערך שלה עוד אפילו לפני שהיא עלתה, והייתי איתכם בקשר, וביקשתי גם עוד חומרים, ועוד זה כי בטח, זה חשוב.
טוב, אז ברכות כמובן, כל הכבוד על הפעילות ההתנדבותית הזו שבאמת תורמת לאנושות, זה באמת
נפעל.
אחד מהמבורכים לליב גל, ויקיפדית, חברת הוועד המנהל בעמותת ויקימדיה ישראל, היא של ויקיפדיה, תודה רבה.
תודה, ביי.
ובמסגרת פינת השירה, נבדוק כיצד שירים יכולים לסייע לנו לזכור חומר. אני בטוח שאתם מכירים את הטריק הזה. שלום לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. שלום.
שלום דודו.
אכן מוזיקה איכשהו מחברת בין פריטים או פרטים שאנחנו מתקשים לזכור, נכון? מוזיקה היא באמת מסייעת לנו ללמוד חומר בעל פה וכו'.
בהחלט, אבל העניין הזה של מוזיקה וזיכרון הוא פשוט עמוק, והוא מסתעף להרבה תתי נושאים, כי אפשר להתייחס לאופן שבו אנחנו זוכרים, או איך ששירה עוזרת לנו לזכור דברים כאמצעי תרפויטי, במקרים של פגיעה מוחית, או שהאופן שבו כולנו, במיוחד מוזיקאים מקצועיים, זוכרים על פה מוזיקה, וגם שמיעה אבסולוטית, והאופן שבו המוח שלנו מאחסן זיכרונות מוזיקליים, וגם האופן שאנחנו נזכרים פתאום ברגעים ביוגרפיים חשובים, דרך שירים, כל אחד מהנושאים האלה, הם קשורים אחד לשני, אבל הם ראויים לדיון משל עצמם, ואני אקדיש להם כמה פינות. אבל היום כאמור אני אתמקד בנושא של שירת שירים כאמצעי מנמוני. אמצעי מנמוני זה אומר שזה מעודד שחירה ולמידה.
מעניין, אוקיי.
למה צריך לזכור בעידן הזה? הרי אנחנו כל הזמן מתעדים ומתועדים כל הזמן, וכל הזמן יש לנו אמצעי עזר שעוזרים לנו לזכור, אבל כנראה שאין עדיין ענן גדול מספיק כדי שתהיה לנו תמונת ראי של העולם בכל רגע, אז אנחנו כן צריכים לזכור, ואנחנו צריכים לחוות את התהליך המורכב הזה של סינון ובחירת זיכרונות, גם אם בצורה לא מודעת, מהזיכרון הקצר טווח לזיכרון ארוך טווח. וכמובן שאנחנו צריכים לשנן טקסטים או לשנן חומר, אז אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה מודעת. ושאלה באמת, איך אנחנו עושים את זה? כי זיכרון קצר טווח יכול לאחסן עד 7 פריטים פלוס מינוס 2, והוא נשמע רק 15 עד 30 שניות. זאת אומרת, יש לנו 7 מקומות אחסון, סלוטים כאלה, אבל אפשר להתחכם ולהגדיל אותם. ובגלל, אני לא מומחית במדעי הפסיכולוגיה וזיכרון, אבל אני כן מבינה כיצד שירה היא אמצעים מרכזי, שיכול להגדיל ולקבע את היחסון, ואני תכף אסביר איך. אבל אני חושב שקודם צריך לציין שאנחנו זוכרים דרך אסוציאציות, המוח שלנו מתעד את המידע שהוא מקבל מהחושים, ואז אנחנו יוצרים מין רשת גיבוי של אסוציאציות, וככל שיהיו יותר חושים מעורבים, כך אתה מקבל תמונה יותר צבעונית, יותר תלת מימדית של הזיכרון, והתמונה הזו היא זאת עוזרת לקבע אותו. כי אם אתה רוצה למשל להיזכר מה אכלת לארוחת בוקר היום, זאת אומרת, זו פעולה שגרתית שאולי נשכחת מהר, אז אם אתה רוצה לקבע את זה, אז אתה יכול להיעזר במרקם של הטוסט, בריח שלו, בחמיצות, בגבינה, אולי פג התוקף, בכל מיני אירועים שיוצרים איזשהו זיכרון שנצרב יותר עמוק, הסידור של האוכל, הצלילים, ככל שיש יותר מידע חושי, ככה זה יותר טוב. והזכרנו כבר ששירה זו הפעולה שמערבת הכי הרבה פעילות מוחית בעת ובעונה אחת. גם מוטורי, גם סמנטי, גם הבעה רגשית. יש המון חזיתות שבהם היא פועלת בעת ובעונה אחת, ולכן אנחנו כבר בעמדת יתרון על אמצעי שינון כמו דיקלום. כשהקלף המנצח זה כמובן המגינה, התוספת של המגינה.
שזה באמת הדבק המרכזי, נכון? המנגינה, איכשהו, אני יודע שאני לפחות זוכר מנגינות מגיל 3-4 דברים, אבל אני לא זוכר מילים מאז, אבל אני זוכר מנגינות. יש משהו בזיכרון המנגינתי שלנו שהוא מטורף.
נכון, נכון, ואני באמת אקדיש לזה פינה, איך המנגינות האלה נצרבות במקום כל כך עמוק אצלנו במוח, שמופכות להיות הביוגרפיה שלנו, ואני זוכרת את עצמי זה הופך להיות חלק מהזהות שלנו. יש הרבה אנשים שבוחרים את החברים שלהם, או לפחות בגיל ההתבגרות, זה היה אם אתה שומע את זה, או אתה שומע את הזמר הזה, ישר אני מתחברת אליך, כי זה יוצר אצלנו אפקט רגשי כל כך עמוק. אבל לגבי זיכרון של לקבע, כשאתה רוצה לשנן, אז המנגינה היא כמובן הקלף המנצח, הפלוס הנוסף. אז בוא נשמע רגע, מישהו שישתמש בזה יפה, את שיר המולקולות, שמבוסס על שיר של אד שירן, Shape of You, והבחור הזה נקרא אקפלה סיינס, או החברים, הוא והחברים שלו, יוצרים טקסטים מדעיים כדי, על השיר המוכר, כדי שנוכל לזכור את זה. Thought isn't the best way to try to sum up how electrons come and go. They are the states of a matter field that follows an equation, the Dirac road. The Schrodinger part of the whole equation will just lead in some C when it expands. Now get that Coulomb and add it in with the proton and watch them start to dance. It's hydrogen, it's like, oh proton, I feel your tug. Central potential dip down pulling on me, but I'm not falling in deep. Know that would break us. מדוע לא מלחינים את כל חומר הלימוד, וזה תם העניין? זו השאלה. זו באמת השאלה, למה לא עושים את זה? אני יכולה להשאיר לך עכשיו את זה כמו טוקי, אבל לא בטוח שאני בדיוק הבנתי למה האלקטרונים...
אבל זו התחלה, לדעת רק אפילו טכנית זו התחלה, וכן יש משמעות לזה.
נכון, בדיוק, השינון הוא התחלה, ובחינוך הדתי בהחלט הבינו את זה, והם עושים בזה שימוש, אז בוא רגע נשמע מתוך סדרת שירי הבקיאות ביהדות, מהתקליטיהו למית לספרי יהדות, מאת הרב לוי סודרי, איך הם בהתחלה משננים, כדי שאנחנו נוכל לשלוף את זה.
אלו הם השופטים, עותני אל בן קנה.
די, וואו.
כן. אז אתה רואה מה...
זה ממש מסוג של שליף, היינו קוראים לזה פעם שליף קולי, אבל לגמרי אפשר להעמיס על כל לחן, אגב מוכר, כמובן עדיף לחן מוכר, כל טקסט שתרצו, וכך תוכלו לזכור הכל. אני זוכר שלמדנו בזמנו את קינת דוד, אז פשוט לקחתי איזשהו לחן קיים והעמסתי אותו עליו. ברור, את הדבר הזה, זה עובד.
נכון, זה עובד, השאלה איך זה עובד. כי הזיכרון לטווח קצר כמובן מסוגל להחזן 7+-9 פריטים, אבל הקיבולת שלו עולה אם מקבצים לקבוצה. זאת אומרת, אתה יכול להכניס לסלוט הזה במקום מילה אחת, אתה יכול להכניס תבנית, ומנגינה ומקצב יכולים לשים את החומר בתבניות, כי זו המהות של השירה, של המוזיקה, ארגון צלילים בתבניות חוזרות, כי המוח שלנו מתעדף חזרות רפיטטיביות, וזו גם מערכת היררכית ברורה, זאת אומרת, מרמת הצליל הבודד אל השיר השלם, כל פריט במערכת הזו קשור לשלבים הבאים באסוציאציות של הבאה, של משקל, של חריזה, של גובה צליל, של דיקציה, והם יוצרים מבנה ברור שחוזר על עצמו. ובגלל שזו מערכת היררכית, אנחנו יודעים מה עתיד להגיע, וזה עוזר לנו לשלוף ככה שכל פריט מקפל בתוכו את המידע הדרוש להגיע לפריט הבא. זאת אומרת, זה שימוש של הרבה אמצעים מנומונים בעת ובעונה אחת. אבל מעבר לזה, יש הרבה סיבות למה מורים או אנשים בתהליך למידה אוהבים להשתמש בשירים. כי זה גם מעלה את המעורבות של התלמידים, וזה מושך תשומת לב. וזה כמובן גם מוריד להם את רמת הסטרס אם הם בלחץ מהחומר הזה. אז זה גם יכול לשלב הומור. זאת אומרת, שאתה שומע את השיר שאתה אוהב של אד שירן עם המולקולות, אז זה גם הומור. וזה גם הופך את החומר לפחות יבש. והדבר היפה זה שזה מאפשר למידה משותפת, כי אפשר לשיר ביחד. וכמובן זה גם יצירתי, כי אתה יכול להמציא מנגינה משלך, או כמו שאמרת דודו, אתה יכול לבחור מנגינה מאיזה שאתה אוהב, וזה חשוב מאוד שאתה תאהב את זה, כדי שיהיה לך יותר קל לזכור. אז באמת המלודיה גם מתרגמת לתנועה, כי האודיטורי והמוטורי שלובים אותנו במוח, ככה זה נצרף בעוד חזית, וזה באמת הדבר הכי חשוב. זה הרבגוניות של השליפה מהזיכרון. זה ההפעלה של חושים שנצרבים עמוק גם מבחינה שאתה אוהב את המוזיקה. ותמיד, מה שיפה זה תמיד יש גיבוי. אם אתה לא זוכר את הסדר של המילים, אז הלשון זוכרת את התנועות שהיא עושה. ואם אתה לא זוכר את המילה, אז אתה זוכר את האסוציאציה של המשמעות. וכן הלאה, אתה לא זוכר את החרוז, אז הגוף זוכר איפה הוא נשם. אז שירה היא האמצעי הגיבוי המושלם של הזיכרונות. ואני רוצה שנסיים עם אחד השירים המזוהים ביותר עם למידה ושינון של המתמטיקאי והמוזיקאי תום לרר, שעדיין כותב שירים שדוקרים בצורה שנונה את הבורגנות שלנו, והוא כבר בן 92. וב-1959 הוא כתב את הטבלה המחזורית בצורה של שיר על גבי מנגינה שלקוחה מתוך האופרטה Pirates of Penzance, מאת גילברט וסאליבן, I am the very model of a modern major general. וכמובן זה לא מעודכן, כי זה 1959, הוא הגיע עד נשאת נוביליום, אז אפשר לעדכן את זה.
אחת זה מספיק טוב, שתיים, הערה קטנה, באמת כל מי שזוכר את האותיות באנגלית על פי השיר המפורסם, אנחנו הרי גדלנו על שיר, שבזכותו אנחנו זוכרים את ה-ABC, ותמיד אנחנו ב-LMNOP אומרים את זה כמקשה אחת, בגלל השיר, זאת אומרת, דברים בסיסיים זכורים אצלנו באמצעות שירים, וזה לדעתי משפיע עלינו עד היום. אז בואי ברשות איך נשמע את השיר הזה, סקרנט, בבקשה.
There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium.
טוב, השאלה היא כמובן איך לומדים את השיר בעל פה, ואז יודעים את היסודות, אבל זה כבר לופ. תודה רבה לך, רונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול וחוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. תודה.
תודה לך.
Manganese and mercury, molybdenum, magnesium, dysprosium, and scandium, and cerium, and cesium, and lead, praseodymium, and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, and tantalum, technetium, titanium, tellurium, and cadmium, and calcium, and chromium, and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered.
באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, בואו נתחיל. שוני ומגוון. סודם של הצמחים התגלה. מה מאפשר לצמחים השונים ליצור מגוון אינסופי של צורות? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש, שערכו פרופסור נעמי אורי והדוקטורנט אלון ישראלי שכבר נמצא איתנו על הקו, יחד עם עוד חוקרים. הרי אחת התופעות המרתקות בעולם הצומח היא השונות והמגוון העצומים. לכל צמח יש עלים שונים, פרחים שונים, זרעים, פירות, מגוון מטורף. אפילו באותו צמח יש עלים מסוגים שונים בתקופות שונות. החוקרים מצאו שתי קבוצות של גנים שעובדות יחדיו ומשפיעות על קצב הצמיחה של הצמח ועל צורות העלה, והם הראו איך פגיעה באחת מהקבוצות האלה משפיעה על הגמישות ההתפתחותית של הצמח. מיד נקבל את ההסבר המלא. הדברים פורסמו בכתב את New Pathologist. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטורנט אלון ישראלי, המכון למדעי הצמח וגנטיקה בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית. שלום.
אלן, מה העניינים?
בסדר גמור. גלה לנו מה סודם של הצמחים. איך זה שהם באמת כל כך מגוונים ושונים?
איך זה שאלה קשה, אבל מה שנראה לנו זה שלפחות במחקר הזה, מה שראינו בהקשר של עלים, וספציפית בעגבניה, זה שיש באמת, כמו שאמרת, שתי קבוצות גנים שמשפיעות על הצורה הסופית של העלה, שעל זה אנחנו מסתכלים, זה המערכת שאנחנו לומדים בעזרתה, על התהליך, המגוון הזה מתאפשר בעזרת משחק של שני תהליכים, הזמן ההתפתחותי שיש, וככל שהוא ארוך יותר אז יש יותר מקום למשחק של הגדילה, שזה בעצם המשחק השני.
כשאתה מדבר על קבוצות של גנים, הכוונה היא למעלה, קבוצות של גנים שקיימות בכל הצמחים בעולם, אותן קבוצות, איך זה עובד?
שאלה טובה. יש קבוצות שהן שמורות בכל הצמחים, מצמחים כמו הצות, או הצמחים הירוקים הירודים יותר, ויש צמחים שהם יותר מתקדמים באבולוציה, כמו צמחים פורחים וצמחים דופסיגים, שיש קבוצות גנים ספציפיות להם. אז עלים אין בכל הצמחים, אבל לפחות בצמחים שיש בהם עלים, או אפילו עלים מורכבים, כמו זה של עגבניה, אז כן, זה קבוצות גנים שיש בכל הצמחים.
ומה מאפשר להם לג'נגל בין הצורות השונות? זאת אומרת, איך זה שהקבוצה הזו כל כך גמישה? למה, למשל, בבעלי חיים, מן הסתם אנחנו יודעים שאנחנו פחות מגוונים.
אז זה דווקא משהו שאולי אם אפשר להסתכל על זה אחרת, ולשנות את התפיסה הזאת, כי בשונה מבעלי חיים שהם זזים כשהסביבה לא נוחה להם, צמחים לא יכולים לזוז, אז הם צריכים לזוז בצורה אחרת. אז הצורה שבה צמחים זזים זה בשינוי ההתנהגות שלהם או בשינוי הצורה שלהם. זה לפחות הדרך שבה אנחנו רואים את התופעה הזאת, את הסיבה לתופעה הזאת, מה ששאלת בהתחלה לפחות.
וואו, מעניין מאוד. כן, טוב.
למשל, יש צמחים שמגיבים לשינויים בתנאי סביבה, בטמפרטורה, או צמחים שיודעים לחיות גם בסביבה יבשה וגם בסביבה רטובה, בשינוי בצורה של העלה שלהם. אז יש דוגמאות יפות של צמחים שבטמפרטורות נמוכות מייצרים עלים מאוד מאוד מורכבים, ובטמפרטורות גבוהות העלה שלהם הופך להיות פשוט לחלוטין.
וואו, זה ייצור הרבה יותר מורכב ומתוחכם ממה שחשבנו.
מורכבות שונה ממה שאנחנו רגילים להסתכל עליה, כן.
אתה מנמיך את ההתלהבות שלי, אבל זה עדיין נשמע מדהים שבאמת משהו שעומד במקום מסוגל להשתנות כל כך כדי באמת להתאים את עצמו, כי באמת כפי שהיטבת להגדיר את זה, הם לא יכולים לברוח או ללכת לאנשהו עם מקום אחר, עם אוכל אחר.
כן, דוגמה ממש יפה זה שיש צמחים טורפים גם בצורה דומה לדוגמה שאמרתי לך קודם על הטמפרטורות, אז בטמפרטורות נמוכות הצמחים האלה עושים פוטוסינתזה והעלים שלהם הם רגילים, ובטמפרטורות גבוהות העלים שלהם הופכים להיות טורפים. הם משנים את הצורה שלהם ומשנים גם את הייעוד במקרה הזה לצורה שונה, כי כנראה המזון ישתנה בעקבות התנאי סביבה.
עכשיו, אני מנסה להבין, האם המחקר הגנטי בצמחים הוא כזה שגם בין היתר מאפשר לנו לגנוב מהם גנים, להשתיל אותם בבעלי חיים למשל וכולי, או שאין מעבר כזה?
אני לא מכיר גנים מצמחים ששמו בבעלי חיים.
אוקיי, לא, סתם אני תוהה, כי נשמע שגנטית יש שם משהו שאין בבעלי חיים כפי שאנחנו מכירים, ואולי אפשר לגנוב מהם כמה תכונות, אולי גם אנחנו נוכל להצמיח ידיים על פי הטמפרטורה או הצורך.
אני לא יודע אם זה, אבל לפחות הרעיונות ההתפתחותיים הם כן קיימים בכל המערכות, אז גם אם לא להעביר גנים, לפחות ההבנה של רעיונות שאתה מסתכל על צמחים יותר קלה מאשר אם נסתכל על בן אדם, כי בן אדם, כמו שאמרנו, הוא נולד עם כל האיברים שלו, ואז מה שהוא יכול לעשות זה להתאים את ההתנהגות שלו לברוח, אבל הוא כבר נולד מפותח, ולעומת זאת הצמח הוא מתפתח כל הזמן, אז מאוד קל לנו להסתכל על הדברים האלה בעיניים, ולראות וללמוד איך התהליך ההתפתחותי קורה.
אז בוא נדבר לסיום על באמת הגנטיקה של צמחים. במה היא שונה מהותית מגנטיקה של בעלי חיים?
היא לא, והרבה מאוד מהחוקים של הגנטיקה ומגנטיקה בכלל שאנחנו יודעים על בני אדם גילו בצמחים. מנדל גילה את חוקי הגנטיקה באפונים, בטח אתה מכיר את הסיפורים.
וגם אם לא אנחנו נקרא, אני מודה לך על השיחה הזו, הדוקטורנט אלון ישראלי, מהמכון למדעי הצמח וגנטיקה בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית. תודה רבה.
לא יודע מה, ביי.
קמפוס בטוח ופתוח. עוצרים את שרשרת ההדבקה בטכניון באמצעות בדיקה שפותחה בטכניון. בעקבות ההתפרצות המחודשת של המגפה בארץ והעלייה הדרמטית במספר החולים, הכריזה הנהלת הטכניון על מבצע בדיקות מהיר ונרחב למען השמירה על בריאות הסטודנטים שגרים במעונות. האמצעי בדיקה שפותחה דוקטור נעמה גבע זטורסקי מהפקולטה לרפואה על שם רפפורט, בדיקת רוק פשוטה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אביגדור גל, פרופסור למדעי הנתונים בטכניון, ממובילי קמפוס בטוח ופתוח למניעת תחלואה בקמפוס. שלום.
שלום רב.
אז בוא ספר לנו על המבצע הזה, מה הוא כולל?
אוקיי, אז הטכניון הקים מערך ניטור של תחלואה בקמפוס, שמבוסס על טכנולוגיות מהירות שפותחו בטכניון. מדובר בבדיקות שהחיובי הכוזב שלהם הוא אפסי, והשלילי הכוזב תואם במידה רבה את הבדיקות שמאושרות על ידי משרד הבריאות. מערך ניטור התחלואה משתמש בשני כלים עיקריים. הכלי הראשון הוא ניטור של בורות שופכין, והכלי השני הוא בדיקות נאור, שהן בדיקות אינדיבידואליות שמחליפות את המטוש בבדיקת רוק פשוטה שאיננה כואבת. הרעיון הוא שאנחנו נבצע את הבדיקות האלה באופן תחוף, אחת לארבעה ימים, ובצורה כזו נקבל תמונה ברורה יותר של מצב התחלואה בקמפוס, ונוכל לנקוט צעדים על מנת לשבור בקלות את שרשרת ההדבקה.
אוקיי, בוא נדבר באמת על כל אחד מהאלמנטים השונים. קודם כל, ניטור הביוב עצמו, אילו מסקנות אפשר להגיע מניטור כזה?
אז הניסיון שלנו הראה שלמעשה הניטור הוא כל כך יעיל שאנחנו יכולים לזהות אפילו חולה אחד מתוך מאות אנשים. הקמפוס חולק ל10 מתחמים, ולכל אחד יש בדיקת בור שופכין משלו. כאשר אנחנו מזהים בתוצאות הבדיקה סימנים לקורונה, אנחנו למעשה מפעילים בדיקה, תחקיר אפידמיולוגי פנימי שלנו, ובדרך כלל תוך יום אנחנו צריכים להגיע לתוצאות מצוינות של איתור החולה. במקרים רבים מדובר כבר על חולים שלמעשה חשו בתסמינים, נבדקו, נמצאו חולים, ובעצם אנחנו מסייעים להם בבידוד או בתוך הקמפוס או מחוץ לו.
וואו, עכשיו בוא נדבר על הבדיקה שנקראת נאור קוב-19 שפותחה אצלכם.
בדיקת נאור היא בדיקת רוק שמבוססת PCR בדומה לבדיקת המטוש. אבל בניגוד לבדיקת המטוש שמלווה לעתים בכאבים ובאי נוחות, בדיקת הרוק היא בדיקה מאוד פשוטה. באי הקמפוס נרשמים למערכת, מקבלים מבחנה, יורקים לתוכה, סוגרים אותה, שמים אותה בתוך שקית זיפלוק ובמקרר. ובמקביל המעבדה שכרגע יושבת בנשר, אבל אפשר גם לעשות את זה און קמפוס, יכולה לבצע עד מאות בדיקות במקביל. זה אומר שאנחנו למעשה יכולים תוך מספר שעות מועט מאוד לספק תוצאות לאנשים. נשים לב שהתוצאות האלה הן לא תוצאות מחייבות על פי משרד הבריאות, ולכן אנחנו ממליצים למי שהתגלה כחיובי בבדיקת נאור לעשות בדיקת PCR מטוש, שגם עמדה לשם כך של רמב״ם יושבת בקמפוס.
טוב, אנחנו שמחים לשמוע על הצעדים האלה. זה כמובן מצטרף לעטיית מסכות, היגיינה, שמירת מרחק וכולי, ואז באמת המצב יהיה הרבה יותר טוב אצלכם.
כמובן. המטרה העיקרית שלנו היא לפתוח את הקמפוס לפעילויות שהן כרגע מאוד מוגבלות, מאחר שאין לנו ידע לגבי מידת התחלואה בקמפוס. ולכן, אף על פי שהקמפוס במרחב הפתוח הוא... אנחנו מנסים לייצר אותו פתוח ככל האפשר, גם עם יכולת לבוא ולקנות אוכל ולאכול בחוץ, במרחק בטיחותי כמובן אחד מהשני, אנחנו מתקשים יותר בלהביא אנשים ללמוד ביחד, להיכנס למתחמי לימוד, למידה היברידית. אנחנו מקווים שעם תום הסגר ועם הירידה בתחלואה, אנחנו נוכל בסמסטר אביב לעבור ללמידה שחלקה פיזית וחלקה וירטואלית, כאשר הרעיון הוא שאנשים שהבדיקה שלהם מארבעת הימים האחרונים יצאה שלילית, יהיה להם יותר קל להתנייד בקמפוס.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים ובהצלחה כמובן עם המבצע קמפוס בטוח ופתוח. פרופסור אביגדור גל, פרופסור למדעי הנתונים בטכניון, ממובילי קמפוס בטוח ופתוח למניעת התחלואה בקמפוס. תודה לך. סודם של הנקרים. דפקתם מסמר לתוך הקיר, הוא נתקע בקיר. אז למה המקור של הנקר לא נתקע בעץ, כמו המסמר? חוקרים סוף סוף הצליחו לענות על השאלה הזו באמצעות ניתוח של קטעי וידאו של נקרים. אנחנו שמחים לומר שלום לביולוגית ורד שפירה ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
נו, מה הטריק שלהם?
אז יש להם הרבה טריקים, כי נקריים הם משפחה של ציפורים בסדרת הנקראים, ובישראל אנחנו מכירים את הנקר הסירי, והם חיים באזורים מיוערים וניזונים מבלוטים ומצמחים ומחרקים, ויש באמת מאוד מאוד מגוונים, יש נקרים קטנים בגודל של 7 סנטימטרים, ויש כאלה שמגיעים לגודל של 0.5 מטר, והנקישות האלה שכל כך מאפיינות אותן הן כדי לקדוח בגזע. אז זה או כדי ליצור חורי כינון בגזע, שתחשוב שאולי החור הוא בקוטר שלא עולה על 5 סנטימטר, אבל זה נמשך למחילה שיכולה להיות באורך של כמעט 0.5 מטר. אבל רוב הזמן הנקישות האלה הן באמת כדי לאתר זחלים ומזון שנמצאים מתחת לקליפת הגזע. וכמו שאמרת, כשאתה רוצה לתקוע מסמר בקרש, אתה צריך מסמר ופטיש, ואתה צריך להפעיל די הרבה כוח ובצורה מאוד ממוקדת. ועכשיו אתה דמיין שאתה עושה את זה עם הפרצוף שלך. ואת הכוח הזה של החוותה הזאת, אנחנו מודדים את הכוח הזה ב-G. שזו ההאצה או ההאטה שלנו מול הדבר הזה שפגענו בו. אז בדרך כלל אנחנו נמצאים ב-G1, וברכבת הרים אנחנו נמצאים ב-G5, אבל כשאנחנו חוטפים מכה מאוד חזקה, אז אפילו אם זה לשבריר שנייה, אנחנו יכולים אפילו לעמוד בפני 200 או 300G, אבל אצל הנקה, כל נקישה כזו בגזע מגיעה ל-4,000G.
די.
והתדירות יכולה להגיע ל-20 פעמים בשנייה, בעוצמה שבאמת בקלות יכולה לגרום לבני אדם לנזק בלתי הפיך. אז יש כמה שאלות. זה לא רק איך הוא משחרר את המקור מהגזע, זה גם איך הוא יכול לפגוע במשהו ולא להיפגע. איך הוא מצליח לא לחטוף זעזוע מוח, או איך הוא מצליח לא לחטוף כאב ראש,
וגם מאיפה הוא מגייס את האנרגיה הזאת? זאת אומרת, איך עובד המנגנון הזה של יצירת כל כך הרבה ג'י?
אז הוא עושה את זה פשוט מאוד מאוד מהר. גם אם אתה תפגע מאוד מהר בקיר, אתה תייצר את הכוח הזה, אבל אתה לא מספיק עמיד כדי לעשות את זה.
אז הצורה שבה אנחנו בעצם חוטפים את הנזק המוחי, את זעזוע המוח, זה כי הגולגולת שלנו היא מאוד מאוד חזקה, והיא עמידה בפני מכות, אבל בתוכה יש נוזל, שבתוכה יושב המוח שלנו, זה המעבד הראשי, וכשאתה נותן מכה לקיר, אתה לא עושה את זה, אבל אם אתה עושה את זה, אז בעצם מכוח האינרציה, המוח שלך שיושב בתוך הנוזל, הוא נע בתוך הגולגולת, והוא חוטף את המכה בעצם מהגולגולת, ויכול לגרום לנזק שהוא יכול להיות בלתי הפיך, כי יש נזק פיזי לנוירונים בגלל העוצמה של המכה. וראו למשל שאצל שחקני פוטבול, זה בני אדם שחוטפים מכות בראש באופן רציף על פני שנים רבות, יש באמת נזקים במבנה של המוח, זה ממש גורם לנזק פיזי. והשאלה אני חושב שאנחנו שואלים איך הנקה רופא זה, איך הוא מותאם ולדפוק את הראש שלו במסע קשיח ועדיין לא להיפגע. אז המבנה של הגולגולת שלו הוא אחר, הוא מבנה שהוא סוגי, שבעצם נועד לספוג זעזוע, את הזעזוע מהמכה, המקור שלו חוטף חלק גדול מהמכה, יש לו גם אפפיים למשל, אפילו דברים קטנים שנסגרים ברגע שהוא פוגע בעוצמה בגזע, ויש לו נוצות מיוחדות שמחסות לו את הנחיריים, כדי שיתנסו לו שבבים של עץ לתוך האף. ומה שעוד קטן שיש לו זה הלשון שלו. כשנקר מקיש בגזע ויש שם מחילה קטנה כדי להוציא זחל או חיפושית, אז הוא מוציא את הלשון שלו ותופס את הזחל ומכניס אותו לתוך הפה. והלשון הזאת היא באורך של פי שלוש באורך המקור, היא מאוד מאוד ארוכה. ויש לנו בעיית תחסון, כי כשיש לך לשון כל כך ארוכה, מה אתה עושה איתה כשהיא בתוך הפה? אז הלשון הזאת, כשהיא בתוך הפה, היא מלופסת למעשה סביב הגולגולת, כל הדרך אחורה, דרך האורך, ומצבעת על החלק העליון של הנחיר, ככה ליד העין, מעל העין. אז בעצם זה עושה סיבוב, העצם הזאת, עצם הלשון שאצלנו היא מאוד מאוד קטנה ולא משמעותית, עושה ככה סיבוב ארוך מהאורך עד למעלה, וחושבים שהמבנה הזה הוא לא רק כדי להחסן את הלשון הארוכה, אלא זה משמש בעצם כמו איזושהי חגורת בטיחות או קרית אוויר, כי זה מבנה של עצם שהוא עטוף במעטפת שרירית, וגם הוא סופג חלק מזעזוע המוח. וחוץ מזה, המוח שלו ערוז בצורה כזאת שהיא צורה הרבה יותר תפיפה, כלומר אין הרבה מקום בגולגולת לנדוע ולחטוף מכה. וכמובן, שאלת איך הוא עושה את זה, אז כמובן יש גם את הדבר של, הוא פשוט הרבה הרבה יותר קטן, וככל שאתה יותר קטן, אתה חוטף את הזעזועים האלה בצורה הרבה פחות קשה, כי למשל אם בן אדם נופל מקומה שנייה, ואם עכבר נופל מקומה שנייה, הנזק לא יהיה אותו נזק. זאת אומרת, זה שאתה קטן, זאת אומרת לך את האפשרות לספור מכות הרבה יותר חזקות. ובעיה שנייה זה איך באמת אחרי שתקעת את המקור שלך בגזע, איך אתה מוציא אותו בחזרה. ובאמת, אתה סיפרת על אותה קבוצה של חוקרים בלגים, ששוב, סגר ואין המון דרכים למחקר, אז הרבה מאוד מחקרים מהעת האחרונה מסתמכים על צילומים ועל ניתוח של סרטונים, והם לקחו סרטונים של נקרים מגני חיות, שהם צילמו אותם בטכניקה של רזולוציה מאוד מאוד גבוהה של פריימים, והם גילו שהנקרים פשוט מסוגלים להזיז את כל חלק מהמקור שלהם בנפרד. וברגע שהקצה של המקור פוגע בגזע, ונכנס פנימה, אז הראש מסתובב טיפ-טיפון וממש בכמה מעלות מוטה לצד אחד, והחלק העליון של המקור מוטה לצד השני. הם בעצם יוצרים איזשהו משחררים ככה את האחיזה בגזע, ואז המקור נפתח ממש ממש טיפ-טיפה ונותן מקום לחלק התחתון לזוז אחורה. כלומר, הם יוצרים איזושהי תנועת בורג בתוך התקיעה של המקור בגזע, ומצליחים לחלק משם את המקור בצורה מאוד מהירה ומאוד יעילה. וזה שונה ממה שחשבו עד עכשיו, כי הסברה הייתה שהוא מצליח לשחרר את המקור בגלל שהוא אוחז בו, בגלל שהמקור שלו אחוז מאוד מאוד חזק לגולגולת, וזאת הסיבה שהוא מצליח באמת להפעיל המון המון כוח. אבל הם ראו שהשיטה הזאת שהוא משתמש בה היא בעצם הרבה הרבה יותר יעילה אנרגטית, כלומר הוא צריך להפעיל הרבה פחות כוח, הוא פשוט עושה את זה בצורה מתוחכמת ובצורה שלא הכרנו.
וואו, טוב, אני אחת נפעה מהיכולת הזו, שתיים, נחזור לתחילת השיחה, יש נקרים בישראל או שזה יצור אמריקאי?
יש נקרים בישראל, חוץ מוודי וודפקר האמריקאי, יש גם את הנקר הסורי בישראל, שאנחנו יכולים בעיקר לשמוע אותו, שומעים את הנקישות שלו, ואם נסתכל טוב, אפשר לראות הרבה מאוד פעמים את החורים שהוא עושה בעצים מקומיים, אז לגמרי יש נקרים בישראל.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. מה ביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק בעודף המים הרגעי בישראל, כמו למשל במקרה של גשם זלעפות, אל מול החוסר המשווע במים, האבסורד הזה. שלום ליאיר אנגל, מעצב, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, שלום.
שלום וברכה.
אז יש מים ואין מים.
כן, זה בדיוק, זה הפרדוקס בכל העולם, אבל גם בישראל. וכאמור, יש לנו לרגע אחד, למרות שבשבועות האחרונים נראה שאנחנו נמצאים במזג אוויר אביבי לגמרי, אנחנו בעצם באמצע החורף, והחשש שבגשם הקרוב, שכנראה מגיע בקרוב, התרחשו שוב שיטפונות והצפות. והעניין הוא שיש לנו פתאום המון 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 מים שגורמים להמון נזקים, שערות, הצפות, ומשם גם להזרמת כל המים לים דרך הביוב, דרך מערכת הביוב, מול חוסר משווע של מים בישראל. אנחנו בבעיית מים רצינית, למרות שעוד פעם, הרבה מהאנשים חושבים שאין לנו בעיית מים, אבל היום חלק גדול מהמים שאנחנו משתמשים בהם הם מים מותפלים, מי ים מותפלים שאנחנו משקיעים בהם המון אנרגיה והמון כסף, במקום להשתמש במה שיש לנו, בגלל הפתרונות האלה. אז איזה פתרונות בעצם קיימים ואפשריים? והרעיון שאני רוצה לדבר עליו הוא איך אפשר להפוך את המשבר והבעיות האלה למשאב. אם אפשר להפוך את בעיות ההצפות למערכת של פתרונות של משבר המים שבו אנחנו נמצאים, ואנחנו חייבים להבין איך אנחנו חיים עם המצב הזה והופכים את המים ממטרד למשאב. אז קודם כל, למה זה בכלל קורה? אז כמו שהזכרנו, ואנחנו מדברים על זה כל הזמן, אנחנו נמצאים בשינוי אקלים ובהתחממות גלובלית, ואנחנו רואים שבשנים האחרונות מזג האוויר בכל העולם וגם בישראל נעשה יותר ויותר קיצוני. יש גשמים, אנחנו כבר לא שומעים על גשם שמגיע, זה תמיד אירוע גשם, והכל הופך להיות סופה שנהפכת תכופה יותר וגם קצרה וקיצונית יותר. אנחנו שומעים על, לפעמים על 100 מיליליטר מים שיורדים בשעה אחת, באשקלון, באשדוד, בהרצליה, ואנחנו שומעים וזה הופך להיות תחוף, וכל המערכות שאמורות לקלוט ולנקז ולספוג את, את מי הגשמים, הם חושבו בעצם לפי תכנון של, של ספיקות המים שהיו לפני עשרות שנים. ואז היה נהוג לחשוב שאירוע שיטפוני גדול מאוד עלול להתרחש פעם בעשרות שנים. העניין הוא שמאז שינוי האקלים, זה הופך להיות הרבה יותר שכיח. ואנחנו לא מתכננים לדבר הזה. המדינה מאפלת את עצמה לדעת. אולי אתה זוכר את השיר נלבישך סלמת בטון ומלט של נתן אלתרמן. כן, אני חושב כן, שהשיר הזה נכתב,
משפט מפורסם, נכון?
כן, נכתב, אם אני לא טועה, ב-1930 או 32, לפני הרבה מאוד שנים, וזה חלק מהאתוס הישראלי של נפרוס מרבדים, אבל נבנה את המדינה, נגשים את עצמנו פה ונהפוך את ה, נלביש את המדינה בסמלת בטון ומלט, או סלמת בטון ומלט בשיר המקורי, וכך תכננו את המדינה, ויש יותר ויותר אזורים שמכוסים בטון ואספלט, ולכן המים שמגיעים מהמקומות הגבוהים למקומות הנמוכים, אין להם אפשרות להתנקז או להיספק באדמה. ולכן חייבים לשנות את הכשלים האלה. בישראל רוב האנשים גרים בערים, בעולם רוב האנשים עוברים לערים, ומכיוון שנראה שאין לנו ממש פתרון קרוב למשבר האקלים, כנראה שנצטרך לשנות את התכנון שלנו ולהתרגל לזה, וחייבים להטמיע את הנושא של מי הגשמים, זה נקרא מי נגר אילי, בתכנון, בכלל בתכנון ובעיצוב של, של איך שאנחנו מתכננים את המדינה שלנו. ללמוד לחיות עם המים, במקום לנסות להיפטר מהם. ועובדים במרץ על מגוון פתרונות לתשתיות ירוקות כאלה. עוברים לעיצוב שמבוסס, עוד פעם זה אולי יישמע מוכר לכל מי שמקשיב לפינה, על יכולות של הטבע, על עיצוב לפי עקרונות של הטבע, שמאפשר את הגמישות שנדרשת דווקא בעידן הזה של אי-ודאות. אני שוחחתי עם אדריכלית מיכל נאור ורניק, מהנדסת המועצה האזורית מטה יהודה. למי שלא מכיר, זאת מועצה עם 57 יישובים, המועצה בעלת מספר יישובים הכי גדול בישראל, עם שטח שיפוט של 520 אלף דונם, אחד הגדולים בישראל. היא הייתה בין כותבי המדריך לתכנון ובנייה משמרת נגר אילי, שהתפרסם על ידי משרד הבינוי והשיכון באוקטובר 2004, שזה לפני 16 שנה, ושמעתי למשל על תכנון מעניין מאוד. היא מתכננת את נחל סורק, זה שלושה נחלים עיקרים שמתנקזים אליו, שמגיע מירושלים לים דרך יבנה. עכשיו, מכיוון שבירושלים ובבית שמש אין טיפול נכון במי הגשמים, והמים, שאנחנו מדברים על 1.5 מיליון קוב של מים, מגיעים במהירות ומציפים את יבנה, ואין מי שיטפל וישלם על זה. קודם כל, ברור לגמרי שהמדינה צריכה לשלם על זה, וצריך לטפל בנחלים, צריך לשדרג את המערכות העירוניות במורד, במורד הזרם, ולתחזק אותם ולנקז אותם, ליצור מאגרים ואגמים, ומה שהם עושים היום, הם עובדים על הפיכה של מאה הצפות לאגם תיירות עם צפרות באזור מטה יהודה. וזה אמור לקחת את המים האלה ולהפוך אותם עוד פעם ממטרד גדול וסכנה. אנחנו מכירים מקרים שאנשים פשוט מתו בשיטפונות כאלה בשנים האחרונות לצערנו, להפוך אותו ליתרון. ולכן כל הרעיון הוא שלא צריך לסלק את המים ולנקז אותם, להעביר אותם למערכת הביוב ומשם לים, אלא להשחות אותם, לנהל אותם ולנסות לגרום להם להיספג, לעבור למי תהום ולהפוך מים שאחר כך נוכל אולי לשאוב אותם ולהשתמש בהם ולמלא את כל מאגרי מי התהום שכבר שאבנו וזיהמנו.
אבל זה קורה? זאת אומרת, מישהו
זה קורה, זה קורה. יש המון פתרונות, ואנחנו לא נספיק אפילו לדבר על כולם הפעם הזאת, אבל כמה פתרונות שקורים. יש היום, יש פתרונות מקומיים, הם נקראים ביופילטרים, יש כאלה בכפר סבא, בלוד ובעוד מספר ערים, הם יצרו פארקים, זה נראה כמו פארק רגיל, שבקיץ אפשר לעשות בו הופעות, בימים שיהיו הופעות, מקומות פתוחים דווקא, שזה יותר מתאים לתקופה שלנו, והמקומות האלה הם יותר נמוכים, ומקומות שאליהם נאגרים המים האלה ברגע של שיטפון, הם מקומות שנועדו ותוכננו לקלוט כמויות גדולות מאוד של מים, ושם הם חודרים לתוך האדמה, משם הם מגיעים למי התהום, והמעבר הזה מפלטר אותם ומקבלים מים נקיים, במקום להזרים את כל הכמויות האלה לביוב. עוד דבר אחד שקורה, זה לא רק חוסך את המים, מה שקורה זה שברגע שיורד המון המון גשם ומתחילות להיות הצפות, המערכת שזורמת לביוב גורמת להמסע על מכוני הטיהור, מכוני טיהור המים, ומקבלים מה שנקרא היתר הזרמה, שהוא בעצם היתר של לשפוך את כל הביוב הגולמי לים. מה שאנחנו זוכרים לפני כמה שבועות באירוע השיטפון האחרון, שכל אזור תל אביב, הרצליה והמרכז פשוט שפכו ביוב גולמי מהשפדן לתוך המים בגלל הצפות כאלה. דברים נוספים הם כמובן גומות של עצים, שטחים ציבוריים פתוחים, כל מקום שהופך לשלוליות ונותן אפשרות לנקז את המים, ואנחנו רואים גם הדבר הזה הפך להיות משהו שהוא קורה בתל אביב, בהרצליה, בכל אזור המרכז, נתניה, יש שלוליות חורף, משאירים אותם ומשאירים את האזור הזה, לא מכסים אותו בבטון, לא מכסים אותו בבנייה ובאספלט, ונותנים לשלוליות האלה להפוך להיות מקום להגירת מים וחלחל, ואנחנו חייבים לאמץ את כל הנהלים האלה שנכתבו כבר וידועים, ולהפסיק לחסות את השכונות שלנו בבטון ובאספלט. בכל המקרים האלה אנחנו נוכל, לפי החישובים, לקחת מאות אלפי קובים של מים בשנה, הם לא יעזבו את השכונות, אלא יישארו בהם, אפשר לאגור אותם, להשתמש בהם להשקיה, להשתמש בהם לספוג את המים, ולהפוך את המים האלה לנכס שלנו שכל כך חסר לנו, במקום להזרים אותו לביוב ולים.
טוב, אני מקווה שבאמת נזכור לעשות את זה לפני ההצפות הבאות. תודה לך על הדברים המעצב. יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת הפינה שלושה שאוכלים, נדבר על המזון והיעדרו, שינויי אקלים ושבריריותם של החיים. יד נבין מה הקשר בין כל האלמנטים האלה של המשפט. שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת. שלום.
שלום שלום דודו.
המזון והיעדרו, שינויי אקלים, שבריריותם של החיים.
כן, כן, כן. המזון והיעדרו זה פשוט מילה קצת מכובסת לרעב. ושעסקנו בו לא מעט השנה, אבל אני בעצם רוצה להתחיל, שנתחיל להסתכל על הקשר הזה בין מזון לאופן שבו המין האנושי שורד. עכשיו, באמת לא נראה שצריך איזו תיאוריה גדולה לעניין. כולנו יודעים שאם אין אוכל, אז אין חיים. וגם ברור לגמרי שבצורת או גשם שלא בעיתו, גלי קור, גלי חום, הם משפיעים על האופן שבו אנחנו נחשפים למזון שלנו ולהזמינות שלו. וכשאנחנו מסתכלים על המין האנושי, מאז המהפכה החקלאית ששינתה את האופן שבו אנחנו מסתכלים על עצמנו ועל המזון שלנו, יש לנו דאגה אחת שמשותפת לכולנו. והדאגה היא, האם מה שעשינו, כל הצעדים שנקטנו בהם, יבטיחו את המזון שלנו בעתיד. ובני אדם, גם כפרטים וגם כקבוצות, בסך הכל מוכנים לשלם מחירים מאוד מאוד כבדים כדי להבטיח את העתיד התזונתי שלהם. תראה מה עשינו לאורך ההיסטוריה. שמנו על עצמנו מלכים, קיסרים, חליפים, ראשי ממשלות, ראשי ממשלות שחושבים שהם חליפים, נשיאים. הענקנו מעמד ייחודי למחשפים, לחוזי עתידות, לאנשי דת. הכל עשינו כדי להבטיח את העתיד שלנו ולהשקיט את החרדות. עכשיו, החוזה שיצרנו עם האנשים האלה היה מאוד מאוד בסיסי. נכון, אף אחד לא חתם עליו אף פעם, אבל הוא חוזה מאוד מאוד ברור. וזה בכלל לא משנה אם זה שלטון טוטליטרי או דמוקרטי. החוזה הזה אומר ככה, אתם תספקו לנו את המזון ואת הביטחון בעתיד, אנחנו נשלם לכם מיסים, נעריץ אתכם כמו אלים, נקיים את החוקים שתייצרו לנו, רק שהלחם לא יחסר. הקיסרים הרומיים ידעו מצוין, כי בלי לחם, האזרחים ימרדו בהם, השלטון יעמוד בסכנה. מי שאולי לא הבין את זה לשנייה וחשו את זה על בשרם, היו השליטים הדיקטטוריים של לוב, של טוניסיה, של מצרים, שכאשר הם הפרו את החוזה הבסיסי הזה, הם פשוט טופלו על ידי ההמון במסגרת מה שקראנו לו האביב הערבי, שאם אנחנו נזכרים, הוא התחיל על רקע עליית מחירי מזון והתגברות הרעב. עכשיו, רעב הוא בכלל מניע אולטימטיבי לפעולה. בגללו אנחנו נפר כל מוסכמה חברתית, נחלל כל טאבו מקודש, אפילו האיסור האוניברסלי הזה של אכילת בשר ודם. תראה, במכתב ששולח ב-1056, סוחר מוסלמי בשם אסמאעיל בן פרח, לחבר שלו לעסקים שחי בקהיר, הוא מתאר מה קורה באלכסנדריה באותו זמן, כתוצאה מרעב מתמשך, והוא כותב ככה, מי שיוצא החוצה מביתו נרצח, אוכלים את בשרו, מי שנותר בבית מת מרעב. עכשיו, לידר מזון מתמשך יכולות להיות השלכות חברתיות ופוליטיות הרחק מעבר מהרמה הפרטית הזאת, על המרקם החברתי כולו. תראה בתיאור שכותב מתאו מאורפה, אורפה זה אזור דרום טורקיה של היום, מה קורה באזור שלו ב-1080 לפני לספירה, 111 לספירה. באותה שנה התחוללה בצורת חמורה בכל הצד הזה של הים התיכון. עיבוד האדמה הופסק, היה מחסור במזון, החקלאים התמעטו בשל המלחמה, הרעב התפשט בכל הארץ. אזורים רבים ננטשו מתושבים, לא היה ביטחון, שכן הפליטים רבים מספור. ובשל מספרם העצום, נראה היה כאילו כל הארץ מכוסה בלהקות הרבה. אנשי המעלה הסתובבו כשהם מתחננים לאוכל. במו עינינו חזינו בכל אלה בשל הבצורת ובשל האלימות רבתה התמותה בכל הארץ, ולא היה אפשר לקבור את המתים, הארץ מלאה בגופותיהם. הציפורים וחיות הטרף עייפו מלאכול אותם, הארץ העלתה צחנה. עכשיו, התיאור המחריד הזה מבהיר את הקשר שבין שינויים סביבתיים, כמו בצורת במקרה הזה, לכמות האוכל הזמינה. וברגע שהיא לא זמינה, הדבר מוביל לנטישה המונית, לעלייה במספרי פליטים, להרס במרקם החיים, לאלימות ברחובות, למוות סיטוני. עכשיו, הקשר הזה בין אקלים לסביבה והתפתחות הציביליזציה האנושית, העיסוק הזה מתחיל כבר אצל היוונים, עובר אצל מלומדים מוסלמים במאה ה-14 כמו אבן חלדון, וכמובן בחוקרים מודרניים שעוסקים כרגע בשינוי האקלים. בשנות ה-60 של המאה הקודמת, זאת אומרת ב-1960 ו, מציג חוקר בשם למב איזו תיאוריה על שינוי אקלים, שמתרחשת באירופה באלף השנה האחרונות. והטענה שלו הייתה של השינויים האלה שהוא מזהה תקופות קרחוניות קטנות, היו השפעות על התרבות בנות זמנה. ומתחיל דיון מרתק בעניין הזה, אבל מי שנכנס אליו היו בעיקר חוקרי המדעים הניסויים. דווקא ההיסטוריונים שהיו צריכים לסמוך מהדבר הזה, שאמונים על תיעוד וניתוח השינויים האנושיים, פחדו להיכנס לתוך הדיון. הם דחו את הסיבתיות שהוא הציג ואת הקשר שהוא מראה בין אירועים ספציפיים לשיח האקלימי. מבחינתם זה היה תיאוריות דטרמיניסטיות, תיאוריות שלא לוקחות בחשבון השינויים מקומיים או אירועים אקראיים. ורובם סרבו להכיר בקשר הזה שבין אירוע אקלימי קיצוני לתופעות ההיסטוריות שחלקן תיארתי שמתפתחות בשלו, ולכן גם לא פיתחו שום מתודה שתבדוק את זה. אנחנו היינו צריכים למי שיסתכל שנייה, יחבר לנו את כל הנקודות האלה, ויבהיר לנו את הקשר שבין שינוי חברתי לתנודות אקלימיות. ומי שעשה את זה היה פרופסור רוני אלנבלום, גיאוגרף היסטורי מהאוניברסיטה העברית, חבר האקדמיה הישראלית למדעים, שעותרם שנכנס למחקר על היסטוריה אקלמית, הוא כבר הצליח במחקרים באמת פורצי דרך לשנות את האופן שבו אנחנו מבינים את ההתיישבות הצלבנית באזור שלנו. עכשיו, בניגוד לכל החברים ההיסטוריונים שלו, אלנבלום חשב כי אפשר לשחזר את העבר האקלימי בדיוק של שנה ובגיאוגרפיה מדויקת. ומה הוא בעצם הציע לנו? הוא אומר לנו, תסתכלו, יש חברות אורייניות, חברות שיודעות כתב, עם מסורת של כתיבת היסטוריה לפי שנים, זה נקרא אנלים. אני אקח את הטקסטים האלה מחברות שונות, והוא בחן את החברה הרומית והסינית והמזרח תיכונית המוסלמית, ואני אוכל לחבר את מה שקורה שם. ובתיאורים שהוא מביא, כמו בתיאור של מתיו מאורפה שהבאתי קודם, אפשר למצוא הזכורים של אסונות אקלימיים, כמו בצורת, כמו גשם, על בסיס שנתי. וככה הוא מצליח לתעד באופן מדויק ולקשר בין אירועים שעד אז אף אחד לא קישר אותם. הם נראו לנו מאוד קראים. הוא בעצם יוצא מטקסט היסטורי לתאר תופעות חברתיות מרחיקות לכת. וככה הוא יוצא למחקר באמת רחב היקף, שכולל בחינה של מקורות מציביליזציות שונות, אוסף אלפי עדויות על מקרי קיצון אקלימיים שמתרחשים במאה ה-11 באזור שלנו, באגן המזרחי של הים התיכון. ובעצם המהלך הזה מאפשר לו לקבוע שהייתה פה קריסה של החברות באזור שלנו. עכשיו, המתודה הזאת שהוא מפתח מאפשרת בפעם הראשונה להצביע על קשר סיבתי בין תופעות לכאורה אקלימיות, אקראיות, לשינויים חברתיים, או במילים אחרות, להתפתחויות היסטוריות. והטענה שהוא אומר היא שהגורם המרכזי, וזה מה שמתחבר לפינה שלנו, הגורם המרכזי ששינויי אקלים משפיע על חברות מורכבות ולכאורה יציבות, זה זמינות המזון והמים, איפה שאנחנו פתחנו היום. והמחסור במזון הוא הגורם שמקשר את כל האנומליות האקלימיות האלה שהיסטוריונים בני המאה ה-11 תיארו, ומאפשר להכיל אותם ולהבין מהם תהליכים פוליטיים וכלכליים וחברתיים וקריסה של המסגרות הקיימות. ההסבר הוא ברור, זאת אומרת, אירועים אקלימיים חריגים מקטינים את כמות המזון שעומדת לרשותנו, מחזור במזון, כמו שראינו, מוביל לזעזועים חברתיים, לתסיסה, לערעור היציבות הפוליטית, והם עושות את זה היום כמו שהם עושות את זה בעבר. מספיקה לפעמים, כמו שרוני הראה, בצורת אחת קצרה להגביר את האלימות, להקצנה דתית, לפגוע יותר בקהילות מיעוט דתיות ולהעמיק את השסעים החברתיים בתוך חברות לכאורה יציבות. במקרים שהמחסור במזון הוא ארוך ומתמשך, החרדה הקיומית תופנה כנגד השליטים, וזה יכול להוביל לקריסה של ישויות פוליטיות. והוא מראה כיצד גלי קור קיצוניים שמתרחשים להם במרכז אסיה מובילים במאה ה-11 לתחילת תופעה נוודית. הנוודים האלה מגיעים, הם מחסלים את החליפות האבסית שהתקיימה כ-500 שנה. אחר כך הם גם יחסלו את האימפריה הביזנטית. אי אפשר לא להבין את העלייה של הסולטנות הסלג'וקית, שרובנו לא מכירים אותה, אבל זו הייתה אימפריה עצומת ממדים שהתקיימה פה כ-200 שנה. ואחריה הייתה האימפריה העות'מאנית. בלי האירועים הדרמטיים האלה שמובילים לגלי הגירה עצומים של גורמים טורקיים ממרכז אסיה אלינו לים התיכון. חברות אנושיות, טוען אלן בלום, ולא משנה כמה הן מורכבות או נראות לנו מוצקות, יכולות להתפורר מהר מאוד. וההבנה הזאת הובילה אותו להתחיל בפיתוח של תיאוריה חדשה על הקשר שבין מחסור במזון והצד האחר שלו, השפע, ולכתוב אותה בספר שהוא קרא לו שבריריות. הספר הזה עוסק באמת בעיון מחודש בקשרים שבין מדעי הרוח למדעי הטבע, ובאופן ספציפי, באופן שבו תודעת שפע ותודעת מחסור מעצבות את האופן שבו חברה אנושית מסתכלת על מה שקורה ואיך היא פועלת בכלל. אבל רוני לא יזכה לראות את הספר החדש הזה, ואני משוכנע השיח המדעי הער שיבצר אחרי שהוא יתפרסם. לצערי העמוק, השם שנתן לעבודה שלו, כאילו שניבא את הסוף ואת השבריריות של החיים. רוני פשוט מת, ובמקרה שלו המונח בטרם עת מאוד הולם, לפני שהוא הספיק להשלים את כל התוכניות המחקריות שלו, שהיו תמיד שאפתניות מעוררות ההרצה. ממש בשבוע שעבר, בתחילתה של 2021, כשאנחנו עדיין מתמודדים עם המשבר המורכב הזה של הקורונה, הגיעה לנו הבשורה על מותו בחטף מהתקף לב. וכל מי שהכיר אותו...
נספר למאזינים ולמאזינות, מדובר בהיסטוריון והגיאוגרף פרופסור רוני אלן בלום, שהלך לעולמו ביום חמישי האחרון, בגיל 68, באמת בהפתעה.
נכון, והוא יחסר לכל מי שהכיר אותו, בוודאי מי שהכיר את ההישגים המדעיים הייחודיים שלו, ובדרכו הייחודית, גם שהוא עוסק במזון ורעב, הוא מציג נקודת מבט מקורית, ייחודית, מאתגרת, פורצת גבולות. אני ממש בספק אם הצלחתי בשורות הקצרות האלה להכיל את העושר הגדול שהוא השאיר לו, ואני משאיר לאלתרמן את הסיום העולם. רציתי לחבר לך היום איגרת, אבל ללב הזמר נשברה העת.
טוב, תודה על הדברים וגם עצם ההזכור, ובאמת האופן שבו סיפרת עליו והעובדה שסיפרת עליו זה משהו שהוא מבחינתי כבר משהו מאוד משמעותי. אז כמובן שוב אנחנו מזכירים, פרופסור רוני אלן בלום הלך לעולמו ביום חמישי האחרון. תודה לך פרופסור נמרוד לוז, חוקר.
תודה דודו שאפשרת לי, תודה לי, תודה.
המכללה האקדמית כנרת, תודה. אנחנו סיימנו את התוכנית, נספר לכם מי עמל על המשדר. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, תקפידו על עטיית מסכות, שימרו על מרחק זה מזה. מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.